שלום וברכה, ערב טוב, תודה רבה לרב עודד בעל השמחה, למשפחה היקרה שתורמת את האפשרות שהספר הזה יצא לאור, וכבוד הרבנים החשובים, הרב נגר, וכל מי שנמצא פה לכבוד כבודו ומעלתו. ערב טוב גם לידיד נפשי הרב יוחנן פריד, שאף על פי שאינו כאן, כבודו כאן. ואנחנו ניגש ישירות לעניין. בכלל, הלימוד של תורת הקבלה הוא לימוד נכבד. כבר גדולי ישראל העריכו בחשיבות של הלימוד הזה, גם הרב קוק, ואין צורך אם כן שנחזור על כל הדברים הנפלאים שנאמרו בנושא הזה. כמו כן, אני לא זכיתי לקרוא את הספר סודות הראייה. לא זכיתי, אני אומר את האמת. אני אקרא אותו אחרי הערב הזה. אבל רציתי בכל זאת להתייחס לסוגיה משמעותית במשנתו של הרב קוק, והנוגעת לדברים חשובים בתורת הקבלה, שאלת הפנתאיזם. הפנתאיזם, האמירה, הכל אלוהו. ויש אצל המקובלים הרבה דיונים בשאלות האלה. אני הייתי רוצה להתחיל קודם כל מהקושיה היסודית. הקושיה היסודית היא קושיה שפילוסופים שאלו, אבל עוד הרבה אנשים טובים שאלו. אם יש אלוהים, אז אין עולם. פשוט מאוד. אם האלוה הוא המוחלט, היש האבסולוטי, אין מקום לשום דבר מחוץ להוויה שלו. והנה אנחנו רואים שיש עולם. מסקנה, אין אלוהים. זאת האופציה הראשונה, האופציה האתאיסטית. האתאיסטים אומרים, דבר מאוד הגיוני, אם יש עולם, סימן שאין אלוהים. יש עמדה הפוכה, מה שנקרא הקוסמיזם. יש אלוהים, אם כן אין עולם. אמרו חלק מהחוקרים, שאם אצל הפילוסופים ברור שיש עולם וצריך להוכיח שיש אלוהים, אצל הרב קוק זה, כלומר, זה הפוך. אצל הרב קוק ברור שיש אלוהים, בוא נוכיח שהעולם קיים. זאת העמדה השנייה. כלומר, זה שתי העמדות הקיצוניות. בתוך כל זה גם מצאנו עמדות בכל מיני כיוונים. למשל, העמדה הפנתאיסטית. העמדה הפנתאיסטית אומרת, נכון, יש אלוהים, יש עולם, כי זה אותו הדבר. העולם הוא אלוהים. אלוהים הוא העולם. יש גרסאות שונות של האמירה הזאת, כן? יש הרבה זרמים שניסחו את זה בהדגשות אלה או אחרות, אבל זה בעצם פתרון אפשרי, לומר אלוהים זה העולם. יש אפשרויות יותר מורכבות, למשל בעל נפש החיים, רבנו חיים וולוז'ין אומר, יש שני מישורי מציאות, זה כמו שני צדדים של המטבע. מצד אחד יש רק אלוהים ואין עולם. מצד שני, יש עולם ויש אלוהים. והתורה דרשה ממך להתייחס רק לממד השני, שבו יש לעולם מציאות מחוץ לאלוהות. והדבר הזה מחייב, אם כן, שיש הבדל בין טוב לרע, למשל, וכדומה. זאת העמדה של רבי חיים וולוז'ין. הוא משתמש במילה גאונית, מילה שמקורה במהר"ל מפראג, מצד. כן? מה שנקרא מצידו, מצידנו, מצידו של הקדוש ברוך הוא אין עולם, מצידנו יש עולם. המילה מצד פותרת הרבה מאוד שאלות. זאת העמדה של רבי חיים וולוז'ין. עמדה דואלית. מאוד הגיוני לומר שהמציאות היא לא לפי מודל אחד, כי יש כמה מודלים. יש עמדה קצת יותר מורכבת, זה רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן ברסלב, תורה סמך ד' בליקוטי מוהר"ן א', מסביר שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, במיוחד במקומות שבהם הוא לא נמצא. זאת אומרת, מכירים כולם את האגדה על הרבי מקוץ, כשאיזה כופר אמר לו, אני אתן לך רובה לאחד, אם תגיד לי איפה הקדוש ברוך הוא נמצא, אז הוא אמר, אני אתן לך שניים, אם תגיד לי איפה הוא לא נמצא. אצל רבי נחמן ברסלב, הוא לא נמצא באמת, לא נמצא, כי הוא מאפשר לעולם להתהוות. אז צריך שיהיה איזשהו הפרש בין הממד של ממלא כל עלמין והממד של מסבב כל עלמין. לפי הפרשנות, זה ביטוי של הזוהר פרשת פנחס, רבי נחמן מדבר ככה, מה זה מסבב כל העלמין? שהקדוש ברוך הוא סובב מסביב לעולם, מסביב למעל, זה מסביב לאיזה ריק, החלל הפנון. בעוד שיש גם ממלא כל העלמין, הוא מתגלה בעולמות, אבל צריך שיהיה איזשהו הפרש, איזה מין שטח ריק אפשר לומר, בין הממלא ובין המסובב, וזה החלל הפנון. ולכן גם אומר רבי נחמן ברסלב, יש לנו שני סוגי אפיקורסות. יש אפיקורסות, ולפי זה אגב, האפיקורסות היא הכרח אונתולוגי, חייב שתהיה אפיקורסות בעולם. יש אפיקורסות שנובעת משבירת הכלים, שמתרחשת בתוך המילוי של העולמות, ויש אפיקורסות שבא מהחלל הפנוי. עכשיו, האפיקורסות, אני כאן מקצר מאוד, מי שמעוניין יכול לקרוא את זה אצל רבי נחמן, האפיקורסות שבא מהשבירת הכלים, יש עליה תשובה, יש עליה מילים ואותיות ושכל, כדי להשיב עליה, לעומת זה יש שאלות שבאות ממה שנקרא פילוסופיית האבסורד, שאי אפשר לענות עליהן כי מקורם מהחלל הפנוי, והן הכרחיות השאלות האלה כדי שיהיה הפרש בין העולם לבין האלוהות, והכל מסודר. אגב, לפי זה יש מסקנה מאוד מעניינת, לפי המאמינים יש משמעות לכופרים, לפי הכופרים המאמינים הם משוגעים והמאמינים הם מסוכנים לפי זה. כן, הוא רוצה להבין שזה לא סימטרי, יש מאמינים, יש כופרים. עבור המאמין, לכופר יש הכרח. יש הכרח שיהיו כופרים בעולם, כי הם מאפשרים את הניתוק, אפשר לומר, את האוטונומיה של הנברא כלפי הבורא. לעומת זה, הכופרים לא מבינים מה המאמינים רוצים, הם מציעו לעצמם, זה ידיד מדומיין וכדומה. אז בינתיים, מה שהצגתי, הצגתי את השאלה. הצגתי את התשובות השונות שניתנות. כן, השאלה היא איך יש גם אלוהים ויש גם עולם. התשובות הן או אתאיזם או הקוסמיזם או פנתאיזם או מדרגות ביניים. הבאתי כאן את רבי חיים מוולוז'ין ואת רבי נחמן ברסלב, אנחנו עוד נראה מה הרב קוק אומר על זה. יש גם שיטה שמזכירים אותה בפילוסופיה, זה פנאנתאיזם. מה זה פנאנתאיזם? לא לומר שהכל אלוהות, אלא הכל באלוהות. זה מונח שמומצא על ידי פילוסוף גרמני בשם קארל קראוז בשנת 1828. הוא רצה להסביר את השיטה שלו, הוא המציא מונח חדש, פאנאנתאיזם, הכל בתוך האלוהות. לא הכל אלוהות, אלא הכל בתוך האלוהות. טוב, זה בגדול, זה המפה של הדיון שלנו. מה אומר הרב קוק? הרב קוק, יש התייחסויות מאוד מעניינות לדבר הזה. יש הנחת יסוד של הרב קוק, והיא שכל תפיסה באלוהות שאיננה ממלאת את הלב עונג שלם מכל צד, איננה נכונה. כלומר, לא יכול להיות שיש תפיסה מסוימת של אלוהים שגורמת לי סבל. לא יכול להיות. אבל הבעיה היא שכל התפיסות כולן, כל מה שרשמתי עכשיו, הקוסמיזם, הפנתאיזם, כל שיטה נותנת מענה מספק ותסכול ביחד. מסקנה, שום שיטה איננה נכונה לבדה. כדי לתפוס את האלוהות אתה זקוק לעשות תנועת מטוטלת בין התפיסות השונות. וללקט את מה שטוב. מעניין. יש, אגב, איפה הרב קוק לקח את זה? אולי באמת המציאות היא לא נעימה. התשובה היא לא יכול להיות. כי כיוון שאלוהים הוא הטוב המוחלט, לא ייתכן שהתפיסה את אלוהים תגרום לסבל. למשל, יש תפיסה, התפיסה של הפילוסוף פרידריך ניטשה. הרב קוק, אפשר לומר שחלק גדול מאוד ממשנתו של הרב קוק היא מענה לטענות של ניטשה. והרבה מאוד דברים. יש לניטשה הוכחה שאין אלוהים. רוצים לשמוע? אולי זה ישכנע. הבעיה היא השאלה האם התשובה שהרב קוק נותן לניטשה משכנעת יותר. אני מפחד, אולי בסוף אנשים פה יצאו כופרים. אז אפשר להגיד או לא? טוב, נגיד בכל זאת. ניקח את הסיכום. ניטשה אומר, אם יש אלוהים, איך לא אקנה בו? אני מוכרח לקנה. הוא השלמות המוחלטת. ואני אף פעם לא אהיה שלם בשלמות שלו. אני תמיד אהיה מתוסכל. והדבר הזה, אם כן, זה אומר שמציאותו של אלוהים גורמת לי סבל. זה רע. זה רע אונתולוגי, מהותי. זה לא איזה רע מקרי. באופן מוחלט, מציאותו של אלוהים יוצרת אצלי רע. ולכן, והדבר הזה סותר את ההנחה הפשוטה שאלוהים הוא הטוב המוחלט. מסקנה אל אלוהים. מה שהיה להוכיח. על זה אומר הרב קוק. באורות הקודש, חלק ב', עמוד שין סדיזיין במהדורה המצויה. יש יצר הרע נסתר מאוד במעמקי הנפש. קנאה מרכבת עצמות המביאה רפיון ומחשקים לכל רעיון של אורה. הקנאה היא מוזרה, רבים לא יכירוה, מפני שישנם כמה גורמים שמונעים את השפה מלהביעה. כן? זה לא יפה להגיד, אני מקנא באלוהים. צריך להיות ניטשה כדי להעיז להגיד דברים כאלה. אבל ישנה, או ישנה, נרדמה היא במחבואי הנפש האנושית. והיא יוצאת לפעמים בצורות שונות חוץ מצורתה האמיתית, כדרכן של כל התוצאות של הקנאה. שאינן מתלבשות כי במלבוש נוכרים, ונושאות עליהן תמיד של זר. כן? בדרך כלל, הקנאה עטופה בכל מיני טענות אחרות. הקנאה המוזרה הזאת היא הקנאה באלוהים. האדם מקנה הוא באלוהים על אושרו האינסופי, על שלמותו המוחלטת. הקנאה הזאת גורמת עקמימות הדעת וחשקת המחשבה. טמטום השכל ורוגז הרוח, וכשכל האמצעים אינם מספיקים להכיל את זעמה, היא מסיימת בכפירה מוחלטת. כדי להסיר מהנפש הכואבת החולת הרכב את העוקץ של הקנאה דוקר נורא. נו, זה תיאור יפה מאוד של דברי ניטשה. מישהו אמר פעם, שלח בתפוצת הפייסבוק, שאני ממציא דברים בשם ניטשה. שזה לא נכון, ניטשה לא כתב את זה. אז אגב, הרב חגי שטיינלר עשה לי טובה גדולה, שלח לי את המקור שחור על גבי לבן בניטשה, ואז צלתי מן הביקורת. עכשיו, אז בעצם מה יענה הרב קוק על הדבר הזה? נגיד, המוסרניק הרגיל יגיד, תשמע, תשלים עם זה שאתה לא מושלם. מה אתה קופץ מעל הפופיק? אתה רוצה להיות אלוהים? מה אתה בכלל? אתה סך הכל תולעת, ג'וק מגודל. הרב קוק לוקח במצינות את הטענה של ניטשה. הוא אומר, זו טענה נכונה. הטענה נובעת מתפיסה מוטעת של האלוהות. נכון, אלוהים כזה, שאתה מחוץ לו, והוא המושלמות המוחלטת, לא מספק את העונג הנדרש. מה התשובה? אז אני כלול באלוהים, זו התשובה. כן, איך אומר הרב כאן? הנתיבה המדעית לענות על זה, זה שמברך שההבדל שבין האלוהים והעולם תלוי רק בדעה והשגה ואורחות החיים. כל מה שאדם מתעלה, מתקרב האדם והעולם לגודל האלוהים. ואז הוא מוצא שהכל הוא כלול באלוהים. אז גם זה שגם אני החסר, פרידריך הקטן, אני כלול בתוך האלוהות, אז הכל בסדר. וזה מה שאומר כאן הרב במקום אחר. רגע, רגע, רגע. איפה זה? מיד אנחנו נגיע, לא להלחיץ, זה הקשה. זה לא יכול להיות, רגע. כן. כן. הנה, מצאתי, שין צדיתת. טבע הדבר הוא שבהשקפה הרגילה אותה ההתבוננות האלוהית הבאה מהדעה המונותאיסטית, שהיא ההשקפה היותר מפורסמת גם מצד האמונה. כן? מה זה מונותאיזם? יש אלוהים? אחד. איפה זה כתוב? ברמב״ם, הלכות יסודי התורה, יש אלוהים, ככה הוא מתחיל. היא מסבבת לפעמים עצב וחלישות נפש מפני הרפיון הבא ברוח האדם בציורו, שהוא בתור נמצא מסובב, מוגבל וחלש, רחוק הוא מהשלמה האלוהית המהירה באור תפארת גבורתם. בייחוד החולשה מתעוררת על ידי ההבלטה שהחסרונות המוסריים מתבלטים בנפש על ידי הקבלה במעמד האדם וכו'. קיצור, מונותאיזם זה לא מציאה גדולה, אומר הרב קוק. פחות מההשקפה הזאת, מייגעת את האדם, ההשקפה המונותאיסטית הנוטה להסברה הפנתאיסטית, כשהיא מסתככת משיגיה. אומר הרב קוק, ההשקפה הפנתאיסטית זה נחמד, הכל אלוהים, אז גם אני חלק מאלוהים. כן? וזה בעצם סימפתיה לשפינוזה. לשפינוזה, הוא סובר כל אלוהים, אומר הרב קוק, סך הכל הבחור הזה סימפתי, רק הוא לא ניסח את זה טוב, יש הרבה סיגים. אז אומר, צריך השקפה הפנתאיסטית כשהיא מזדככת משיגיה. מי עובד על זה לזכך את ההשקפה הפנתאיסטית משיגיה? החסידות, במיוחד חסידות חב"ד. כן? המובלטים בחלקים רבים ממנה, בחלק התבוני של החסידות החדשה, החסידות החדשה כאן החסידות של הבעל שם טוב, החלק התבוני זה חב"ד, כן? חוכמה, בינה, דעת, תבונה, כן? שאין שם דבר מבלדי האלות. אז זאת אומרת, זה נחמד להרגיש ככה, אני חלק מהעניין, אני שמח, אני בתוך האור האלוהי, אני חלק מן האינסוף. זה התפיסה של התניא. יש רק בעיה אחת בתפיסה הזאת, שאם הכל אלוהות, אז אין הבדל בין טוב לרע. גם אין כל כך משמעות לקיום האישי שלי. אז יש פה בעיה גם בפנתאיזם. אומר הרב קוק, יש לי פתרון בשבילך. אנחנו, וכאן זה הפתרון המעניין של הרב קוק, שהתפיסות השונות קיימות באופן מקביל בתור אור וכלי. כל דבר, זה מושג מתורת הקבלה, כל דבר נתפס באורות וכלים. יש תפיסה שהיא נכונה בתוך כלי, ויש תפיסה שהיא נכונה בתור אור. התפיסה שנכונה בתור כלי זה התפיסה של הרמח"ל, והתפיסה שהיא נכונה בתור אור, מילוי של הכלי, זה התפיסה של חב"ד. איפה הוא אומר את זה? יש כאן הרב עובר על שלוש שיטות אחת אחרי השנייה. קושי גדול יש בציור של השגת אלוהות ויחוסה לעולם מול כל הנבראים כולם, אפי על ציור שעל ההוויה האלוהית מחוץ להוויה של העולם. כלומר, אלוהים שהוא חיצוני לעולם, זה קשה לסבור. זה התפיסה של הרמב״ם. ומפני זה, יש נטייה בנפש לציור של האחדות הכוללת, המכרת רק את האלוהות. זה התניא. ויודעת גם כן שכל גילוי פרטי איננו עניין האלוהות, כי אם הכל הוא מקור הכל, הוא משהו למעלה למעלה מזה. אבל מה שמחלק את הגילוי הפרטי מהאלוהות איננו עניין של אמת מצד עצמו, אלא סמיות עיניים. אין, אתה חושב שאתה נפרד מן האלוהות, אבל זה רק בלבול מוח, אתה באמת לא מובדל. שסמיות עיניים שלנו גורמת כן, שאיננו מכירים כי את הפרטיות, ואנו בעצמנו מציאותנו הפרטית בחסרונותיה, היא סמיות עיניים. אז השיטה של התניא היא באמת מרגיעה. אומר הרב, אבל גם דעה זו אינה מתאימה לכל יתר תנאי העושר הכמוסים בגנזי הלב. מה לא טוב בזה? שבעצם אין לי משמעות כפרט. אני כפרט בטל. משהו מיישב את הדעת הוא יסוד האושר שבחופש. אני אישיות אוטונומית. הצדק החופשי המלא, הטוב המוחלט, החופשי שנוטה בחופשו אל הטוב, הוא מחויב המציאות, וכל יחיד יכול להתעלות בעצם חופשו אל מקור החפץ הטוב. ושירצה את הטוב המוחלט, ישתאב בגופה למלכה. זאת אומרת, אתה רוצה אתה אומר לי שאני חלק מאלוהים, תן לי להגיע לזה לבד. תן לי קודם כל לא להיות באלוהות, אחר כך אני אשאב. יש מקום לאוטונומיה שלי, לבחירה החופשית שלי. ולא תהיה שום הבדלה בינו לבין אלוהיו, כי אם עבונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין אלוהיכם. זאת אומרת, זו השיטה של הרמח"ל. שהאדם צריך לעבוד כדי לגלות שהכל רצון השם, נאמר כאן. חוזרים אנו לפי זה שההוויה האמיתית היא האלוהות, וכל ההוויה הירודה ממעלת אלוהים עליון איננה כי ירידת הרצון בבחירתו הבלתי שלמה, וזה גורם תוספת של גירעון בסוף כל סוף, שכל התומעה תכלה והרצון מתוך חופשו יתעלה לטוב המוחלט ויהיה השם אחד ושמו אחד. כלומר, אל תיבהל מזה שבני אדם בוחרים ברע. הם בוחרים ברע כי הם מבססים את האוטונומיה שלהם. תאמין קצת, תן אמון, במיוחד אמון בדור. אתה יכול באמת לקדם את הדור אם אתה תאמין ביכולת שלו לעלות מכוח עצמו. וההוויה זו של חזרת הכל אל האלוהות היא השלימות העליונה בהוויה, ואין כוח להשיג עריקה. נמצא, מה אומר לנו הרב? התפיסה שהכל אלוהות והתפיסה שלא הכל אלוהות זה אור וכלי. פשוט מאוד. ואז אנחנו בעצם צריכים להבין, אחרי שקצת הבנו מה הרב קוק אומר על ניטשה, מה הוא אומר על ספינוזה. אומר הרב קוק במאמר דעת אלוהים, זה שבתוך הפילוסופיה המערבית הופיעה מחשבה כזאת שהכל אלוהות, זה לא במקרה. כי הוא היה יהודי. מה? זה בא לו ממורשת אבותיו, שהשם אחד. לכן הוא חשב את זה. מה, אתה חושב שסתם גוי היה מגיע לזה? לא. גם שפינוזה, אנחנו יודעים היום, המחקר מוכיח את זה, שהרעיונות שלו הושפעו מתורת הקבלה. לכן אומר הרב קוק גם, אם אני הייתי, בזמנו של שפינוזה, הייתי מחזיר אותו בתשובה. חבל, לא הייתי שם. כן? אגב, כשהחרימו אותו, הרב שלו לא היה באמסטרדם, הוא היה אז בלונדון, אצל קרומוול, רבי מנשה בן ישראל. יכול להיות שאם רבי מנשה בן ישראל היה בזמן החרם, לא היה חרם. הוא מחזיר אותו בתשובה, הוא מלטף אותו, הוא מסביר לו, תשמע, מה שאתה אומר זה כתוב באחדות הכוללת, באורות הקודש חלק ב', והיה כותר לו את הבעיה. אני רוצה להגיד קצת יותר לעומק את הנקודה הזאת. יש באדם, זה שאלה עתיקה, זה לא התחיל מהפילוסופיה, זה התחיל הרבה לפני. האדם, מאז שיש לאדם תודעה, האדם חי בשני מישורים. מצד אחד, אני רואה שאני אישיות. אני מישהו. ובתור אישיות, יש בחירה, יש טוב ורע. מצד שני, אני רואה את העולם. בעולם אני רואה שהתפוחים נופלים מן העץ, והם לא בוחרים בזה. התפוחים בעצם, הם מחוץ לשאלה המוסרית. אז איך אני חי את זה? שמצד אחד אני חש שאני מישהו, ואני רואה שהעולם הוא משהו. ובמונחים תנכיים, אלוהי המשהו נקרא אלוהים, בראשית ברא אלוהים. אלוהי המישהו נקרא י' כ' ו' כ'. מה יש באדם? באדם השם אלוהים. כשאנחנו בורא את האדם בפרק ב' של ספר בראשית, זה הוויה אלוהים ביחד. יש בי, יש לי תחושה שאני אישיות. יחד עם זה אני רואה שיש הרבה תפקודים מצדי שהם באים מצד הטבע. אז אני, אלוהי האדם הוא הוויה אלוהים ביחד. הדואליות הזאת גורמת לארבעה תפיסות שונות. התפיסה האלילית, התפיסה הפוזיטיביסטית, התפיסה השפינוזיסטית, והתפיסה של הנביאים. ארבע תפיסות. בואו נראה. לפי העובדי אלילים, אני אישיות, סימן שגם התפוח הוא אישיות. זה שאני לא רואה, זה אשליה, אבל באמת, גם לתפוח יש אישיות, יש אפילו אל שמסתתר בתוך התפוח. ויש כל מיני אלים, יש אלוהי השמש והירח והנחלים, אל האהבה, אל המלחמה, כל מיני. כלומר, בתפיסה, הייתי אומר תנכית, נגיד, הכל הוויה, הכל יתקה ואבקה. התפיסה ההפוכה היא התפיסה הפוזיטיביסטית של הפילוסופים במאה ה-19, אוגוסט קונט למשל, שאמרו, האישיות זה אשליה, אין אישיות באמת. הכל זה מכונה. המדע עתיד להסביר כל שאלה. בתפיסה הזאת, הכל אלוהים. אין הוויה. ומה אומרים הנביאים? השם הוא האלוהים. כלומר, כל האלוהים האלה שאתה רואה אותם, בעצם הם גילוי של הוויה. מה אומר שפינוזה? האלוהים הם השם. השאלה של המשקל. לכן גם כשאנחנו אומרים שמה ישראל, השם אלוהינו, אפשר להגיד שמה ישראל, השם אלוהינו, אחד. לא, השם אלוהינו, השם אחד. כלומר, הוויה הוא גובר על הכל וכולל את אלוהים. זו התפיסה היהודית. אבל צריך להבין שבעצם במקור שפינוזה אמר משהו שהיה לו איזה ריח של יהדות, והיה אפשר לתקן. אגב, הרב קוק אומר את זה במפורש. מי תיקן את שפינוזה? בלי לדעת שהוא עושה את זה. הבעל שם טוב. הבעל שם טוב אם כן דיבר שלתתר פנוי מיני, והסביר את זה באופן די קיצוני. על צדקות, כן, כפי שאומר המגיד ממזירית שכל אלוהים, ויקרא שם בשם השם אל עולם, אל שהוא עולם, ועולם שהוא אל. כרב מובא בכתר שם טוב. אומר הרב, השיטה השפינוזית עם סיגי היחד היא הפוכה לגמרי מאורם של ישראל, על כן הייתה יד השם בהרגשה על הרבנים הצדיקים באמסטרדם להרחיקו מישראל. וטוב, כן, הרבנים ידעו מה הם עושים, זרקו אותו. היא חוללה את העת החדשה עד כל רעותיה ובכלל האנטישמיות, עד שספינוזה וביסמרק הם דוגמת בלעם והמן. אם לא הורחק, אם לא היו מרחיקים לספינוזה, מה היה קורה? היה מתערב עם כלל ישראל והיה מחבר חיבורים עיקריים, והיו מתקבלים בערך, כערך מורה נבוכים, הכוזרי וכיוצא בזה. ובוודאי עם זה היה מחבר איזה חידושים תורניים בהלכות או באגדות כפי כישרונו. והיו גורמים להתקבלות דעותיו באלוהות, והיו חלילה גורמים לפוצץ את יסודם של שונאיהם של ישראל. אלא שהיו מתגלות התולדות בימים הבאים ומסיבות רבות. אמנם, מתוך שהיה עם כל זה מזרע ישראל, על כן יש בפנימיות שלו עיקר יסודי, שאחר הצירוף המרובה הוא נכנס אל תוך המחנה. איך מכניסים את שפינוזה למחנה ישראל? המתחיל לצרפו הרמב"ן, ולא גמר את תיקונו. מה? המתחיל לצרפו, כלומר לתקן אותו, הרמב"ן. משה מנדלסון, משה בן מנחם, הרמב"ן. ולא גמר את תיקונו. אבל, הבעל שם טוב, צרפו בלא ידיע את מי הוא מצרף. הבעל שם טוב לא קרא לטינית. לא ידע. מבנה שלא היה לו צורך למכורו, כי הוא שב את הידיעה ממקורה הפנימי וצרפה. ועדיין לא נגמר העיבוד. כלומר, הבעל שם טוב המשיך. והולך ונגמר, על ידי מי? על ידי הרב קוק כמובן. וכשיגמר העניין לגמרי, יוצא מכלל ארוך, המכלל ארור, ויבוא לכלל ברוך. זה שמו של שפינוזה. ברוך שפינוזה, כן. כלומר, זה החידוש של הרב. זה קבצים מכתב יד קודשו, הוצאת רמת גן, פרק א', עמוד קוף מנפב. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לגעת לליבה של הדבר. כל זה שייך לשאלה כללית בתורת הקבלה על סוד הצמצום. האם על סוד הצמצום, הארי מסביר בספר עץ חיים, כמה מקומות, ש בטרם נבראו הנבראים, נבראו הנבראים, נאצלו הנאצלים, היה אור אינסוף פשוט ממלא את כל המציאות, כאשר עלה ברצונו לברוע עולמות, וכולי, צמצם את אורו באמצע וכולי. טוב, זה משפטים, בערך כל חצי מילה יוצרת 20 קושיות, אז אנחנו לא נעסוק בזה. אבל יש שאלה שהטרידה את הדורות, אחרי שהארי כתב את הדברים, זה צמצום, זה כפשוטו או לא כפשוטו? על זה נשפחו נחלי דיו. השאלה היא, על גבי השאלה הזאת, מה מתכוונים כשאומרים כפשוטו, ומה מתכוונים כשאומרים לא כפשוטו? שגם על זה אפשר לבנות עץ שלם של אפשרויות. אנחנו לא ניכנס לזה. אני רק רוצה לומר מה שהרב קוק אומר על זה. הרב קוק, באופן עקבי, סובר, הצמצום לא כפשוטו. בסדר, זה הדעה. גם במאמר הייחוד והאמונה, בספר התניא, הוא כותב על חכמים בעיניהם שסברו שהצמצום כפשוטו, השם יכפר, וכו' וכו'. למי הוא התכוון? אז יש, כיוון שבעל התניא לא אמר, ויש כאלה שאמרו שהוא אמר את זה על הגאון מווילנה, אבל יש כאלה שאמרו שהוא אמר את זה לא על הגאון מווילנה, אלא על רבי עמנואל חייריקי, בעל ספר משנת חסידים, וספר וספרון קטן חמוד מאוד נקרא יושר לבב, שמה הוא מסביר שהצמצום כפשוטו. והרב קוק לא יכול היה לקבל שיש חכם בישראל שאומר כזה דבר. אז בספר הסכמות הראייה, ספר שהוציא לאור יוחנן נשמח השם יקום דמו, בעמוד 104-105 יש איזו הסכמה שהרב כותב לרב חוקר ונעלה, הרב חיים יצחק בונים, בתודה קיבלתי את ספרו משנת חבד. יש לו ספר, משנת חבד. ולא אמנע מלהעירו שבפרק מדרש הצמצום שלו כהלכה לא היה צריך להזכיר לגנאי את גדולי ישראל, כמו בעל משנת חסידים ובעל שערי גן עדן, שחלילה לרבנים הקדושים זד, לקרוא, לרב הקדוש זד, כמובן הבעל התניא, לקרוא אותם בשם חכמים בעיניהם. כן? כלומר, אתה אומר שמה שבעל התניא כתב על חכמים בעיניהם, הכוונה לבעל משנת חסידים ולבעל ספר שערי גן עדן? מה פתאום? לא מבעי האחרון, כלומר שערי גן עדן, שחיבה גדולה נודעת לו מאבי החסידות הבעל שם טוב. בוודאי מנוקה וממחשבה המונית כזו, אלא שגם בעל משנת חסידים שיצא עורר על ספרו יושר לבב בעניין זה, חלילה לחשוד אותו בעצם המחשבה. וכל הנידון הוא רק על לשון ההסברה. וכבר העיר הגאון בעל פנים מהירות בהגאותיו לעץ חיים בקצרה, זה רב, מהרם פפירס, אמר מאיר, בערכנו אמר הרב זה. עד כאן לשונו. בעץ חיים, היכל אדם קדמון, שער א' ענף ב'. והגרא ז"ל הפשיט עוד יותר את העניין בליקוטיו בסוף ספרה לצניעותא, באמרה קצרה כוללת הרבה, וזה לשונו, צמצום, צמצם רצונו בבריאת העולמות, וזהו הצמצום, עד כאן לשונו. אכן אומר הרב, תתקן את זה במהדורה הבאה, ואל תגיד עוד. טוב, לא ניכנס לשאלה, באמת אמרתי, הנושא של צמצום כפשוטו ולא כפשוטו, מה המשמעות בכלל של הביטוי, למה מתכוונים, יש על זה הרבה מה לדבר. אני רק רוצה להעיר שהשורש של הדואליות הזאת נמצא כבר בארי עצמו. יש לכל הספירות, בתורת הקבלה יש, זה התאמה לאחד משמות הקדוש, מהשמות של הקדוש ברוך הוא. מה? כנגד איזה ספירה מכוון שם הוויה, י' כ' ו' כ'. אומרים, אומר הארי, שם הוויה זה החוכמה. י' כ' ו' כ' זה ספירת החוכמה. צד שני, אותו הארי, באותו דף נדמה לי אפילו, אומר, י' זה חוכמה, ה' זה בינה, ו' זה זעיר אנפין, ה' זה מלכות. אז כל הספירות כלולות בשם הוויה, אז תחליט. או ששם הוויה זה נבדל משאר הספירות, ואז יוצא שיש לך תפיסה שאפשר לקרוא לה מונותאיסטית, או שהוא כולל את כל ההוויה, ואז יש לך תפיסה פנתאיסטית. זה בעצם השורש לדברי הרב קוק, שההשקפה שפחות מייגעת את הרוח היא השקפה פנתאיסטית, המונותאיסטית הפונה לפנתאיסטית המנוקה מסיגיה. שאלה קטנה. מה עם הביטוי פן-אנתאיזם, שאוהבים להשתמש בו הרבה? הרב הנזיר, בלי להשתמש בביטוי הזה, אבל הוא אומר שהכל מתעלה מהתפיסה ההמונית של הכל אלוהות לתפיסה של הכל באלוהות. הרב לא אמר את הביטוי הזה. ואז השאלה, האם אפשר באמת להגיד שהרב הוא פן-אנתאיסט? אז זה היה הערה מעניינת של הרב יהודה אשכנזי בניתו זכרון הרבה, שאמר שזה לא נכון לומר הכל באלוהות, אלא שורש הכל באלוהות. אבל יש גם ההוויה שהיא מחוץ לאלוהות. ואני אסיים, אגב, כשאומרים, ובזה אסיים, תדעו שמישהו אומר כזה דבר, הוא מתכם לדבר עוד רבע שעה. אבל זה במקרה שלי זה לא נכון, אני באמת בזה אסיים. אני רוצה להגיד הערה קטנה של פרופסור נהר זיכרונו לברכה, פרופסור אנדרי נהר, שאמר, יש חושבים שהיהדות אומרת שני עקרונות, שאלוהים הוא טרנסנדנטי, בעת שאלוהים הוא אמננטי, שהוא גם נבדל וגם מתגלה. בחילת מה שאמר רב יהודה לוי, יא ענה אמצעך מקומך נעלה ונעלם, וענה לא אמצעך וכבודך מלא עולם. פרופסור נהר אומר זה לא נכון. זה לא שני סעיפים, זה שלושה סעיפים. סעיף א', אלוהים הוא טרנסנדנטי. סעיף ב', ובכל זאת. סעיף ג', הוא אמננטי. ובכל זאת הזה, זה בעצם המהות של היחס של היהדות אל האלוהות, וכל הדברים האלה בבחינת תן לחכם ויחכם עוד, בעזרת השם, בזכות הספר סודות הראייה שיאיר את עינינו. תודה רבה.